אנחנו, מי שיש לו ספר, אין ספרים לאנשים בדרך כלל. מקשיבים בעל פה. לא צריך להגיד איפה זה. הלכה יש ספר. יש לך את אותו, את אותו מה שיש לי, נכון? זה שין חף בטור השמאלי באמצע. קטע שמתחיל נמצא. הקטע הזה הוא צריך הרבה להסביר אותו, קטע די קשה. אני אקרא את המילים, אבל תיקחו בחשבון שהוא מערב כאן את המשל עם הנמשל ביחד, הוא אומר אותם ביחד. מדובר כאן על בן אדם שמנגן. בהמשך של הקטע הקודם, והיא כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. אתה רוצה לדעת איפה זה? זה תורה נולדה לאמצע אות ו. והיא כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, זה כתוב אצל אלישע, שהרוח הקודש עזבה אותו בגלל שהוא ראה מישהו שהיה עובד עבודה זרה. המישהו הזה בא להתייעץ איתו ולבקש ממנו טובה. אז הוא אמר לו, לך אל נביא אביך ואל נביא אמך. ואז רוח הקודש הסתלקה ממנו, כי הוא אמר את זה בכעס. הוא כעס עליו. ואז היה שם עוד מישהו שבא איתו ביחד, עם העובד עבודה הזרה הזה, בא אחד צדיק, והוא דיבר עם אלישע ואמר לו, לשעתך, כאילו, צריך להציל יהודים. אז אלישע אמר, בסדר, אוקיי, תביאו לי מנגן. אז כשהגיע המנגן, והמנגן התחיל לנגן, אז חזרה אליו רוח הקודש, ואז הוא דיבר איתו. ואז הוא אמר להם איך להתנהג. זה הסיפור. מה?
מה העניין של הניגון דווקא? מה העניין של הניגון?
מה העניין של הניגון? אז שבוע שעבר דיברנו באופן כללי, הניגון זה התערות הדלטטה בשביל לקבל משהו מלמעלה. מה יש בניגון שהוא כל כך מיוחד? אז יש בניגון שהניגון הוא... קודם כל הניגון לא יוצא מעצמו, זה לא כמו היום. היום אתה יכול לנגן, אתה נותן לחיצה על איזה מכשיר, על כפתור, ויש לך ניגון. ניגון זה דבר שצריך לתרוח בשביל לנגן אותו. וצריך לנגן אותו מדויק. ושני הדברים האלה קיימים בעבודת השם. זאת אומרת, קודם כל יהודי צריך להסכים להתייגע, הוא לא תמיד חייב להתייגע. הוא לא חייב תמיד להתייגע בפועל, אנחנו צריכים לאחל לעצמנו שזה ילך לנו בקלות, אבל הוא צריך להיות מוכן להתייגע. בן אדם שיש לו התניה שהכל צריך ללכת בקלות, זה כמו אחד שרוצה ללמוד נגינה על כלי, אבל הוא רוצה שזה ילך לו בקלות. מה התוצאה? התוצאה שהוא יזייף, כי הוא לא מוכן להשקיע. הנכונות הזאת היא צריכה להתבטא במשהו. עכשיו אנחנו נלמד את הטכניקה, מה צריך לעשות פה. ובשביל זה צריך להקדים איזושהי הקדמה. ישנו ספר, אני חושב שהוא יצא לאור בווינה, בתרצג. ובתרצג, תש, כבר היהודים היו שם במצור ובמצוק, ולא נשארו עותקים מהספר הזה. היו כמה ספרים שנשלחו לארץ, אז נשארו כמה עותקים מהם. כתב את הספר הזה אחד מאדמו"רי צ'רנובל, היה בן אחר בן מרבי נחום מצ'רנובל. והוא כתב כמה ספרים בשביל קירוב רחוקים. וינה כבר הייתה אז עיר בשנים ההם, שרוב הצעירים למדו באוניברסיטה וזה. הוא שהה שם איזו תקופה. אחר כך הוא היה במחנות, היה בבוכנוולד, אחר כך הוא הצליח לברוח והגיע לארץ. סיפור שלם היהודי הזה. אבל את הספר הזה, ספרון קטן, חוברת, הוא קרא לזה הטוב והתכלית. ויש אולי כמה עותקים בכמה מקומות של הדבר הזה. אני פעם ראיתי את החוברת הזאת, אז הוא כותב שם, הוא שואל שאלה, אני כמה פעמים סיפרתי לכם את זה, הוא שואל שאלה מאוד קשה. איך אפשר לדרוש מאיתנו שנבחור בטוב, כשהרבה יותר קל לבחור ברע מאשר לבחור בטוב? מחליקים לכיוון בירידה יותר קל מה שבעלייה. כל אחד יודע. בפרט כשיש חבילה על הכתף, כל אחד סוחב את החבילה שלו, אז זה קשה. אז זה השאלה שלו. איפה ה-50-50? זה חייב להיות 50-50. אחרת זה לא צודק. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אז הוא אומר שבן אדם יכול לאזן את זה שזה יהיה 50-50. איך הוא יכול לאזן את זה? הוא יכול לחשוב קודם איך הוא ירגיש אחרי. זה כל מה שהוא אומר. זה קטע קטן בתוך פרק. תדמיין שאתה בוחר ברע, איך אתה מרגיש אחר כך? תדמיין שאתה בוחר בטוב, איך אתה מרגיש אחר כך? ואז תקבל את ה-50-50, יהיה לך מצד אחד את השמחה, מצד אחד את הקושי, אבל תוכל להתמודד. אבל אם אתה רק חושב איך שאתה מרגיש עכשיו, אז זה באמת מדי קשה. רק היות שהבן אדם יש לו את כוח הדמיון ויש לו שכל והוא מסוגל, אז הוא חייב. עכשיו, אנחנו לומדים משהו דומה, אנחנו לומדים משהו דומה, אבל לומדים אותו רטרואקטיבית. זאת אומרת, בן אדם שמגיע על איזושהי תחנה בחיים שלו, כל אחד מאיתנו כבר עבר הרבה. והוא מקיים את המצוות, הוא גורר רגליים. אפשר לקיים את המצוות בכמה צורות. אנחנו רואים, כשבני ישראל יצאו ממצרים, זה בדיוק הפרשיות שקרו בחומש שמות, עכשיו אנחנו עוד מעט לקראת סיור. וסיכום קצר, וזה גם הקדמה לפורים, כי באמצע בחומש שמות מגיע המלאק. אז אם מסתכלים איפה המלאק תפס אותם, הוא לא תפס אותם במצרים, והוא לא תפס אותם בהר סיני, הוא תפס אותם בדרך, בין לבין. במצרים הם עבדו עבודה זרה. הם גדלו במצרים, וזאת הייתה התרבות. חוץ משבט לוי, כולם עבדו עבודה זרה. אבל כשמשה רבנו הגיע ואמר שהשם רוצה לגאול אותם, הם כולם התיישרו, הם כולם אמרו שהם מאמינים. כולם. אחר כך הם הלכו בדרך, הייתה להם את האמונה, אבל היה להם כבר משהו יותר מהאמונה. הם כבר ראו את קריאת ים סוף, הם קראו את ה-10 מכות. הם כבר היו משוכנעים יותר מאשר בן אדם שאומר, אני מאמין לך. הם עדיין לא הגיעו לדעת. הם לא הגיעו לדעת. הם הגיעו לדעת בקושי במתן תורה. אם הם היו מגיעים לדעת גמורה במתן תורה, אז היה... הם לא היו חוטים בהגל. אבל במתן תורה יחסית הם הגיעו לדעת יותר. אבל כל זמן שהם עדיין לא הגיעו למתן תורה, אז הם היו במצב ביניים כזה, שבן אדם שהוא כבר... הוא כבר מסוגל להבין את הטוב שיש בללכת אחרי השם, אבל הוא עוד לא מתהלך לפני השם. דוד המלך אומר, תהלך לפני השם בארצות החיים. אבל אם הוא במדבר, אז הוא הולך אחרי השם. זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. זה הולכים אחרי השם, אבל לא רואים את מאור פניו, רואים רק את רואים את הגב, כאילו.
לפני השם לעשות מלאכים.
זה לא לפני השם, זה לעמוד עם השם פנים אל פנים. זה לא ללכת לפניו.
יש משהו יפה בעניין הזה של לפני השם, כאילו אני לפני שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אני כבר עושה.
אוקיי, בסדר. אבל בוא נלך לאט. אחר כך, בסוף, אחרי 40 שנה, אחרי שמחפרים את העגל ומחפרים את המרגלים, הפגם של המרגלים היה הכי גרוע, כי אחרי העגל הם היו לכל הפחות בכיוון. במרגלים הם אמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. כל זמן שהבן אדם הוא בכיוון והוא לא מתייאש, והוא נופל והוא קם, נפלתי קמתי, זה פסוק בתנך. כל זמן שהוא קם והוא ממשיך לאותו כיוון, אז זה עולה הפגם הגדול. בשביל זה על העגל הם לא קיבלו 40 שנה במדבר, על המרגלים הם קיבלו 40 שנה במדבר. זה היה ייאוש, זה היה המשבר הכי גדול, אבל הדור הבא הרים את עצמו על הרגליים והצליח להגיע לאן שהוא, והוא הגיע והוא נכנס.
למה
מרגלים
זה ייאוש?
כי הם שינו כיוון, הם לא המשיכו להתמודד. ניתנה ראש ונשוב המצרימה. הם רצו לחזור לעבדות. הם רצו להיות בני נוח. להיות עבד זה יותר נוח. יותר נוח. לא צריך לדאוג לכלום, אחריות על הבעל הבית. מצד שני, השם ישמור, אבל ככה. גם בן אדם שאוהב את התאוות שלו, אז באיזשהו מקום, זה אותו חשבון. יש בגמרא שתי דעות, אם זה זכות לעבד שהוא יוצא מתחת יד רבו, או חובה לעבד. זה הכל אותו עניין. בהמשך, איפה המלך תופס אותם? פעמיים במדבר, פעם אחת בדרך למתן תורה, פעם שנייה לפני שנכנסו לארץ ישראל, שם כתוב וישמע הכנעני מלך ארד בבוא בני ישראל, וכתוב ברש"י שהם היו עמלקים, רק הם דיברו וצעקו בשפת הכנענים כדי שלא יזהו אותם, הם פחדו מהתפילות של היהודים. שאם היהודים התפללו, תמסור את העמלקים בידינו, אז תתקבל התפילה שלהם, אז הם עשו מניפולציה שיהודים התפללו על הכנענים. אז בני ישראל ראו שהם נראים מרחוק כמו עמלקים, והם צועקים בשפת כנען. אז הם התפללו, אם נתון תיתן את העם הזה בידי. הם היו חכמים. אבל לכל פנים, תמיד בדרך למשהו גדול, למה המלך מגיע לפני מתן תורה, והוא מגיע לפני שנכנסים לארץ? כי אחרי הוא לא יוכל להגיע. זאת אומרת, אחרי שכבר הבן אדם, נדבר על המלך הרוחני, לא על המלך ההיסטורי, אחרי שבן אדם עובר איזה טרנספורמציה, עובר איזה שינוי, הוא מקבל דעת אמיתית, הוא מקבל קדושה אמיתית, אז המלך כבר יכול להתייאש ממנו. הוא יחפג, הוא עדיין יחכה לו, אבל בגדול, הוא כבר... אבל בדרך, אנחנו אומרים אשר קרחה בדרך. בדרך, אתה בין לבין. אתה כבר כאילו, אתה כבר יהודי, כמו שאומרים. יצאת כבר ממצרים, אתה כבר שייך לעם ישראל. אבל אתה עדיין בדרך, אתה עוד לא הגעת. במקום הזה מגיע המלך, והמלך מקרר את האדם. הדבר הראשון מה שהוא עושה, הוא משדר קרירות. בקרירות שלו יש הרבה ייאוש. יש לפעמים שבן אדם אומר לעצמו בשלב מסוים, הוא מסתכל על עצמו, כאילו הוא עומד מול הראי ואומר לעצמו, קורא לעצמו בשם ואומר, תשמע, עובד השם כבר לא תהיה, תשאיר את זה ככה כמו שזה, זה טוב. מה אתה חושב, אחרים יותר טובים ממך? כולם ככה, גמרנו. אנחנו אומרים אצלנו, כלם פאדי. כולם אותו דבר, כולם משקרים, כולם עושים פדיחות. עזוב, לא ילך. תשאיר את זה ככה. ואני את נעלה לי איתי, כמו תסחוב. מדי פעם טיפול, כן תקום, לא תקום, העיקר שלא ידוע לך, כל מיני כאלה. זה קורה, זה יכול לקרוא. מתי זה קורה לבן אדם? כשהוא בתוך אווירה של קרירות. אם הוא בתוך אווירה של התלהבות, ושל רצון טוב, ושל... הוא מחפש... רבנו, רבי נחמן, אמר, למה הבעל שם טוב כל כך אהב את עודל, את הבת שלו, את הסבתא שלו, של רבי נחמן? למה הוא כל כך אהב את הבת שלו? בגלל שהיא תמיד הייתה מסתובבת ומחפשת מה עוד אפשר לעשות נחת רוח להשם יתברך. זה הכל שאיפת החיים שלה, הייתה מחפשת האם בסיטואציה הנוכחית אפשר עוד איכשהו לעשות נחת רוח להשם. על זה היא חשבה. הבן אדם שנמצא באווירה כזאת, אם המלך מגיע אליו, לא משנה כמה נפילות הוא נופל, הוא לא מקשיב לו ולא מתייאש, ולא... כל שכן שהוא לא משנה כיוון. אבל כשהבן אדם נמצא באווירה של ציניות, ושל כאילו, מה, כל הסיפורים האלה יפים לילדים קטנים, נכון? אנחנו הרי מבוגרים, אנחנו יודעים כבר ש... אנחנו יודעים את האמת, ואנחנו יודעים שהכל שקר, והכל הצגה, והכל זה, ואין מה זה, אז... באווירה כזאת, כשהמלך תופס את הבן אדם, זה כמו חיית טרף, על מי היא מתנפלת? על הזברה, הכי הצולעת בעדר, עליה היא קופצת. מה, בדיוק אותו דבר, על מי תרנגולים מתנפלים בלול? תרנגולת שנפלה. היצר הרע הוא תופס תחילת נפילה ניסה, כתוב. אם בן אדם לא רוצה ליפול, הוא צריך להיות חזק. וכשיש אווירה של ציניות, והבן אדם הוא כבר החליש את עצמו עם הציניות הזאת, אז המלך יכול לתפוס אותו. ולעומת זאת, צריך להיות איזשהו דבר שגורם לבן אדם שלמרות שהוא עוד לא הגיע והוא עוד לא, אין לו אהבה בתענוגים להשם יתברך, הוא עוד לא מת פנים אל פנים מול השם, הוא עוד לא השתנה מבפנים, הוא עוד לא הפך להיות צדיק, אבל מצד שני יש לו איזה נחישות שהוא רוצה, אבל עם הנחישות הזאת, רק עם נחישות לעבוד כל הזמן, זה מתיש. הוא רוצה איזשהו נקודה של שמחה, שגם כשהוא אחרי השם אלוקיכם תלכו, שיהיה לו, שהוא יוכל עם זה לשמוח. אז מה אפשר להגיד לו? אז להגיד לו, תשמח עם מה שתרגיש אחרי שתבחר בטוב, אז לפעמים כבר אין לו כוח. לא תמיד יש כוח לזה. אבל אם אומרים לו, תסתכל אחורנית ותבדוק מה קרה איתך עד היום. עשית הרבה דברים טובים בחיים. ועשית את כולם טכני. לא שמחת הרבה כשעשית את המצוות. אבל עכשיו יש לך דעת אחרת. תסתכל עכשיו על כל החיים. היית רוצה עכשיו לפגוש את כל החיים שלך בלי אותם מצוות שקיימת? היית מוכן? אפילו מצוות של יום יום שאתה לא שם לב שאתה עושה אותן, היית מוכן פתאום לפגוש את כל החיים שחיית עד עכשיו בלי כל המצוות ההם? אף אחד לא יגיד שכן. איך שלא עשיתי את זה, הרבה יותר טוב שזה היה מה שזה לא היה. איך שלא תהפוך את זה, וכמה שתקטרג על זה, לקטרג אפשר על משהו חי, על משהו קיים, אי אפשר לקטרג על אפס. אז אם יש על מה לקטרג עליי, סימן שאני עוד שווה משהו, אפשר עוד להתייחס. על כל פנים, מזה אפשר להבין שהבן אדם יכול להגדיל את השמחה שלו גם אם הוא עדיין אין לו באמת לגמרי על מה לשמוח. נראה לו בשטחיות שאין לו על מה לשמוח, אבל הוא יכול להגדיל את השמחה שלו עם ההיסטוריה שלו, עם מה שעבר עליו. ואצל רבי נחמן זה אחד מעיקרי היהדות, העניין הזה. על זה יש לו תורה שהוא, כאן הוא נוגע, בקטע הזה שאנחנו קוראים, הוא נוגע בתורה ההיא, התורה של הנקודות הטובות. זה תורה ריש פי בית, התורה כמעט האחרונה בחלק הראשון של הלכותי מהר"ן. הוא אומר שבן אדם צריך, אפילו שהוא כבר מוצא בתוכו נקודות טובות, הוא כבר מסתכל על עצמו חיובי, זה לא מספיק. כמה שיכול להיזכר בכל הדברים הטובים שהוא עשה, הוא צריך להיזכר. למה? כי יש בזה ממד של עשיית תשובה. עכשיו אני מכניס טוב בתוך כל אותם דברים שעשיתי ולא היה לי שכל לשמוח עליהם. עכשיו אני הופך אותם לזכויות. כשאני שמח בהם, אני הופך אותם כאילו שאז עשיתי אותם בשמחה. כמו שאפשר לחזור בתשובה על הרע ולהפוך את הרע לטוב, אפשר להפוך את הטוב הטכני לטוב אמיתי. כי התשובה היא למעלה מהזמן. אם בן אדם מתחרט על זה שהוא לא העריך את הטוב שהוא עשה, והוא לוקח על עצמו עבודה לשמוח עם הטוב. עכשיו זה עבודה, למה זה עבודה? כי איך אתה יכול לשמוח עם הטוב אם אתה לא יודע להעריך אותו? רק בגלל שכתוב בספר שצריך לשמוח. למה שאני אשמח? אם בן אדם לוקח על עצמו לשמוח עם הטוב, אז הוא צריך לדעת להעריך מצווה. להעריך מצווה בגלל שהשם נתן את המצווה. אז הוא צריך ללמוד להעריך את הקדוש ברוך הוא. אחרת הוא לא ילמד להעריך את המצווה. זאת אומרת שבלמעשה, כדי להגיע לנקודה הזאת, לשמוח עם הטוב שעשיתי לפני 10 שנים, אני צריך עכשיו להתחיל לעבוד את השם לגמרי. מה התחלה ועד הסוף? להסתכל על כל הבריאה, לראות את גדולת השם שברא אותה, לראות את גבורת השם שמתגלה דרך כל הניסים והנפלאות, לראות את גדולת השם דרך זה ששמר על עם ישראל. יש אחד מהראשונים שכתב שמי שרוצה הוכחה למציאות של הקדוש ברוך הוא, שיסתכל על עם ישראל. כן? ככה. ודרך זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אם אני מתחבר נכון לקדוש ברוך הוא, אז אני שמח עם כל מצווה שעשיתי. יכול להיות שאפילו שהיה עוד הרבה פסולת במצווה, והרבה שלא לשמע, והרבה כל מיני דברים. בסדר, היה. אבל אחרי ככלות הכל, היה איזה נקודה ששם שעשתה נחת רוח להשם יתברך. ועל זה אני לא מוותר בשום אופן. עם זה אני שמח, זה שלי. אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. אלא אם כן אני בעצמי מתחרט על זה. אבל איזה טיפה שהולך להתחרט על המצוות שעושה? אז זה ברור. עכשיו, העבודה הזאת היא עבודה של בירור. זה לברר את הטוב, זה לא לברר את הטוב מתוך הרע, זה לברר את הטוב מתוך הטוב. אז זה גם עבודה של בירור. גם בהלכות שבת, שמבררים את היותר טוב מהפחות טוב, אז יש כללים, אותם כללים של מלאכת בורר חלים גם על דבר כזה. וכשעושים את העבודה הזאת של הבירור, אפשר לקבל שמחה כזאת, שתעביר את הבן אדם פאזה, למרות שהוא עדיין לא צדיק, ועדיין הוא לא עומד פנים אל פנים מול השם, והוא עדיין צריך להילחם עם יצרו, יש לו עוד יצר הרע כזה גדול, מכאן ועד להודעה חדשה, אבל הוא צריך להילחם עם יצרו, נכון, אבל הוא עושה את זה עצמו עם שמחה. וכשהוא עושה את זה עם שמחה, אז המלאק לא יכול להשפיע עליו. למעשה, זה הסוד שהשמחה של פורים זה מחיית המלאק. מה זה הסוד, מה זה השמחה הגדולה שיש בפורים יותר מכל החגים? בגלל שבפורים בני ישראל קיבלו על עצמם את התורה מחדש. יש בגמרא, יש על זה דיון, כתוב שם שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא הכריח אותם לקבל את התורה, אז הם יכולים להגיד שזה לא פייר. הכריחו אותנו. אם לא היו מכריחים אותנו, לא היינו מקבלים. הגמרא בסוף אומרת, אף על פי כן הדר קיבלו בימי אחשוורוש, ושם אף אחד לא הכריח אותו. עכשיו יש בזה שני פירושים, פירוש אחד יותר נוגע לעניין שלנו, יש פירוש אחד שהם קיבלו את זה, כשהכריחו אותם לעבור על התורה, הם קיבלו את התורה עוד פעם, הפוך, זה ברור? הרי הכריחו אותם, זה לא היה היטלר, הוא לא הרג יהודים בגלל הגזע. כל יהודי שהיה ממיר את דתו היה נשאר בחיים. והכריחו אותם להמיר את דתם או להרוג אותם. והם לא חשבו אפילו על להמיר את הדת. אף יהודי לא המיר את דתו, כך כתוב. במקורות כתוב שבסיפור של חנוכה היו מתייבנים, היו כל מיני. בסיפור של פורים, אף אחד לא עלה על דעתו אפילו בתור אפשרות ללכת להמיר את דתו. כל כך הרבה יהודים. להפך, ככל שיותר לחצו אותם, אז הם יותר מסרו את נפשם. זה פירוש אחד, אבל יש עוד פירוש, הפירוש של רש"י בגמרא, שהוא פירוש מאוד מפתיע. רש"י אומר, מתי הם קיבלו על עצמם את התורה מחדש? אחרי שהכל עבר, כשקרה הנס, אז מתוך שמחה על הנס הם קיבלו על עצמם את התורה מחדש. זאת אומרת, הם עוד פעם סמכו על זה שהשם בחר בהם. השם בחר בהם הרבה הרבה שנים לפני זה. ועכשיו הם נזכרו לשמוח על זה שהשם בחר בהם, כי הם ראו את התוצאות. זה ממש כמו שאנחנו מדברים עכשיו. וזה כאילו, זה הימים האלה נזכרים ונעשים, שיש לנו כל שנה פורים. אחרת המלאק, בדרך הטבע, לא היינו יכולים להחזיק מעמד. גם העמלק הגשמי וגם העמלק הרוחני, הכל ביחד, קשה מאוד לעמוד נגדה. עם הכוח של השמחה אפשר לעמוד נגדה.
אני אומר שבגלל זה נס נקרא דגל, כי הוא מסמן, אחרי שקורא נס, הוא מסמן משהו, אז זה מתעורר לך איזה רצון להגיד תודה.
כן, ולפעמים זה גם גורם לך להסתכל אחורנית, איך היינו בחושך. כן. אז זה העניין של השמחה, פחות או יותר מה שנוגע פה. זה עבודה של בירור, זה השקעה, זה עבודה, זה לא פשוט. בן אדם יכול לשתות קצת אלכוהול ולחשוב שהוא שמח. זה בלוף. אבל אם בן אדם באמת רוצה להיות שמח, באמת, אז הוא צריך לשים את הראש שלו על הדבר הזה. הוא צריך להכיר גדולת השם, הוא צריך להכיר את האמת של התורה ואת האמת של המצוות. ואז הוא יכול לשמוח. ואז הוא יכול לשמוח אפילו אם יש לו נפילות, כי הוא משתדל. כי הוא מושך, כי הוא לא אומר ניתנה ראש ונשוב המצרים. על זה לבד צריך לשמוח, וזה צדיקים אמרו שצריך לשמוח על שלא עשה אני גוי. יכלו להגיד איזה מילה אחרת, יכלו להגיד בך בחר השם מכל העמים אשר על פני האדמה. תשמח על אתה בחרתנו מכל העמים. למה אתה שמח על שלא עשה אני גוי? כי אם בן אדם אומר, אומרים לו, תשמח על אתה בחרתנו מכל העמים, אז הוא אומר, נו, איך אני נראה? אני נראה כמו כולם. השם בחר בי, אבל אני מצידי נראה כמו כל העמים. אבל אם אומרים לו, תשמח על זה שהשם לא עשה אותך גוי, הוא אומר, איך שאני נראה, אבל אני לא גוי. זה ברור. אז זה השמחה, לפחות.
אבל כתוב, השמחה לבד בשר ויין.
שמה הכוונה על הקורבנות ועל ה... על, על, על בשר שלמים ועל... זה גם מצווה. וחוץ מזה יש איזה משל מהבעל שם טוב שהוא אמר שהחיגר והסומה היו מקבצים נדבות ביחד והיו מקבצים נדבות וחתונות. איך הם היו מקבצים נדבות? החיגר רחב על הסומה והנהיג אותו ביחד היו מקבצים נדבות והסומה היה גם חרש, אז הוא גם לא נהנה מהריקודים של החתונות וגם לא שמע את המוזיקה. והיה פעם חתונה שהחיגר מאוד נהנה, הוא לא רצה ללכת, אבל הסומה היה לו תחושת זמן, והוא הרגיש שכבר היו שם מספיק זמן, אז הוא החליט להתחיל ללכת לעבר הדלת וללכת למקום אחר. אז מה החיגר יעשה? הוא לא יכול איתו, הוא אין לו רגליים, הוא לא יכול להישאר שם לבד. אז הוא נתן לו לשתות. אז הוא רוקד בגלל האלכוהול, והוא למעלה, הוא נהנה מהמוזיקה. אז זה אמר הבעל שם טוב, אבל אין שמחה אלא בבשר ויין. הגוף, עם כל הדאגות, עם כל הזה, הוא שותה קצת ושוכח. אבל השמחה האמיתית לא באה משם. אז בנשמה השמחה האמיתית היא באמת, כי הוא באמת דבוק בקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך הרבה להתבונן, אבל כדי שזה יגיע גם למוח ולהכרה, אז הבן אדם צריך לשתף פעולה. זה בדיוק כמו בן אדם שרוצה להשקיע בלמצוא את היופי של הניגון, הוא חייב להשקיע וללמוד ולנגן מדויק. אחרת מה שיוצא, יוצא משהו לא יפה. זה מה שכתוב. כאן נמצא שעל ידי שמנגן ביד על הכלי זמר, על ידי זה מברר הרוח טובה מן הרוח רעה. שזו בחינת רוח, זהו בחינת רוח נבואה כנ"ל. אם בן אדם מברר את הרוח הטובה מהרוח הנבואה, הוא עושה כלי שהנבואה תוכל להתגלות בו. בעצם אנחנו להם לישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים. והנבואה הייתה אמורה לשרות, כתוב שם, אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם. זה פסוק בתרי עשר, ביואל. והיה אחרי כן, כתוב, אשפוך את רוחי על כל בשר. יגיע הזמן שכולם יהיו בדרגת הנבואה. למה עכשיו זה לא קורה? אז באופן כללי זה בגלל חורבן בית המקדש והגלות וכל זה. באופן פרטי זה בגלל, יש עניין של רוח הקודש, אפילו אם אין נבואה. באופן פרטי זה בגלל שאנחנו לא שמחים. והיא כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. וכשלא שמחים אז אין. וכל זה הוא בחינת הכנעת המדמה, שהוא בחינת הרוח רעה, רוח שטות, שרוצה לפגום ולבלבל את בחינת הרוח טובה, רוח הנבואה. זה מה שאמרנו קודם, זה הציניות של המלאק, שהוא משדר לבן אדם את הבלבול הזה של אתה לא יכול, אי אפשר, כולם ככה, ותניח לזה. תעזב את חלומות הילדות שלך, כאילו, חלמת להיות צדיק גדול, אתה רואה שזה בלתי אפשרי. אז זה המדמה, צריך להכניע אותו, והוא נכנע ונתבטל על ידי השמחה. איך הוא נכנע ונתבטל על ידי השמחה? מראים לו שעשינו טוב. אולי לא עשינו את הכי טוב, אבל כבר עשינו טוב.
איך העבר מועיל? בעצם האדם, אם הוא לא שמח, זאת אומרת שהוא לא שמח במצב הנוכחי הרוחני שלו. מה העבר יכול...
אבל העבר לא עבר. העבר לא עבר.
אם האדם לא שמח, סימן שהוא...
לא, הוא לא עבר. בתודעה שלנו העבר כבר איננו. איך אמר רבי אברהם אבן עזרא? העתיד עין והעבר עדיין, וההווה כערף עין אם כן דאגה מניין. איך הוא אמר? בחרוזים. אבל האמת שהעבר הוא נמצא. השם יתברך הוא למעלה מהזמן. ואם בן אדם פוגם אז זה נמצא, ואם בן אדם עושה טוב זה נמצא. ההבדל הוא שהפגם על ידי התשובה נמחק. ואותו דבר על ידי העונש הוא נמחק. אבל הטוב לא נמחק אפילו אם בן אדם קיבל על זה שכר, זה לא נמחק. כי זה אמיתי. Okay. הממילא זה פה, זה קיים. זה קיים, אני חלפתי על פניו. זה כמו שאתה נוסע באוטוסטרדה ואתה רואה איזה כפר. הכפר לא ממשיך להתקיים ברגע שאתה עובר את האופק. אתה חלפת על פניו, אבל הדבר נשאר. הטוב שעשינו, הוא נשאר, הוא קיים, והוא קיים, והוא קיים לזכותנו. ואפשר לשמוח בו. כל העניין שאנחנו לא ערים לזה, אנחנו כאילו זה עבר, אז זה עבר כאילו, זה לא נכון.
רק בשלילי אנחנו נזכרים יותר.
זה יצר הרע מפמפם את זה, כי יש לו מזה רווח. והוא נכנע ונתבטל על ידי השמחה, הבא על ידי המנגן ביד. זאת אומרת, הבן אדם שבוחר, יד זה לבחור, יד זה להשקיע, להתייגע, כל זה מרומז במילה יד. כי עיקר התגברות המדמה על ידי עצבות. המדמה זה השכל של קליפת נוגה, של הקליפה. והוא מתגבר על ידי עצבות, על ידי עצבות רוח, רוח נחיה, רוח רעה, שהוא מבלבל את הרוח טובה, רוח נבואה, שהוא בחינת זיכרון ענב. מבחינת להדבק המחשבת בעל מדעת הענל, ועל כן אין יכולים לקבל רוח נבואה. רוח הקודש, אף אחד, אפילו נביא אמיתי, לא יכול לקבל רוח נבואה, קים על ידי שמחה, שהוא מבחינת מנגן ביד, כמו שכתוב, היה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, מבחינת וניגן בידו וטוב לך. עכשיו, זה קטע אחד, והקטע הזה הוא מקביל למה שאמרנו לתורה ריש פי בית, לנקודות הטובות. ויש עוד קטע, יש כאן עוד קטע, צריך להבין בדיוק מה הוא רוצה עם הקטע יותר קשה, יותר מורכב. ואני חושב שהוא מדבר כאן על משהו מקביל, אבל לא על כל בן אדם בפרט, אלא אני חושב שבקטע הזה הוא מדבר על הצדיק. ככה נראה לי. וגם שם בתורה, בריש פי בית, כשהוא מדבר על הנקודות הטובות, אז הוא מדבר על שלוש דברים. הוא מדבר על דבר אחד שצריך ללמד זכות על כל אחד, ולמצוא נקודות טובות אחד בחברו. אחר כך הוא מדבר על זה שכל אחד צריך למצוא נקודות טובות בעצמו. ואחר כך הוא מדבר שמי שיודע למצוא נקודות טובות בכולם, אז הוא מישהו מאוד מיוחד, ושם הוא מתאר איזה צדיק. ובאמת, כן, נכון. הנקודה של למצוא נקודה טובה, תראו, לראות שמישהו עושה טוב, אין בעיה. כל אחד עושה טוב לפעמים. למצוא נקודה טובה זה יותר עמוק. למצוא נקודה טובה זה להפסיק לקטרג. אנחנו בדרך כלל, אם מישהו כבר עושה משהו טוב, אז אנחנו מקטרגים עליו עוד יותר. תראו איך שהוא מתבלט ואיך שזה, הוא לא קיבל תשומי מספיק שהילד קטן, עוד עכשיו עוד מחפש, כל מיני כאלה שטויות. מי באמת, ולמה זה? כי אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו מחפשים כל מיני דברים כאלה, אז אנחנו מיד מלבישים את זה על מישהו אחר. ככל שמישהו יותר דומה לנו, אנחנו יותר מתנגדים אליו, כי אנחנו רואים יותר ברור את החסרונות שלו, כי אנחנו בעצם רואים רק את החסרונות שלנו. רק על עצמנו לראות את החסרונות זה קשה. לראות על מישהו אחר זה מאוד קל, ככל שהוא יותר דומה אני רואה עליו יותר את החסרונות, כי זה אותם חסרונות. זה כל כך פשוט. בשביל זה אנשים דומים לא מסתדרים. לא דומים בפנים, כן דומים באופי. עכשיו, איך זה מסתדר שכל אחד צריך למצוא נקודות טובות, ומי שמוצא את כל הנקודות הטובות הוא צדיק כזה עליון, בגלל שבאמת הצדיק הוא בפנים כולו טוב. אז הוא באמת רואה את הטוב. כי כל הנקודות הלא טובות שאנחנו רואים זה הלא טובות שלנו. השמשה שלנו מלוכלכת, אז אנחנו רואים את השמיים מלוכלכים. ברגע שאנחנו מסתכלים מלב טהור, שככה מסתכל הצדיק, ולמעשה את הלימוד זכות עושה הצדיק. זה הסיפור כמו שמספרים על רב לוי יצחק מרדיצ'ו. זה היה סנגור, הוא תמיד לימד זכות. כי היה כולו טוב. אנחנו יכולים לשתף פעולה עם הצדיק. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שבאמת אין אדם יודע משהו בליבו של חברו. אני רואה כך וכך חסרונות, אבל יכול להיות שיש שם איזו נקודה טובה ואני צריך לחפש אותה. אז זאת אומרת, מי שעושה באמת את הנקודה זה הצדיק.
שתי שאלות. אחד, למה, בעצם יוצא שהמאבק הרוחני בין עצר טוב ובין עצר רע, זה על העצבות והשמחה. כלומר, לא שהעצבות והשמחה זה אמצעים ומצבים נפשיים תודעתיים שיותר קל לעבוד את השם, אלא הם עצמם עבודת השם והמאבק בין בכוחות האדם.
לא חייב להיות, לא חייב להיות. לא חייב להיות.
אלא?
לא חייב להיות. זה לא כתוב כאן.
אלא?
זה לא כתוב כאן. אני לא יודע מאיפה למדת את זה. לא כתוב כאן. זה לא כתוב כאן. לא כתוב כאן. לא. יש אנשים שטוענים ככה, אבל זה לא כתוב. בתנ"ך כתוב, עבדו את השם בשמחה. ברמב״ם כתוב שהשמחה היא עיקר גדול בעבודת השם.
כן, אבל רבי נחמן כותב כמה וכמה פעמים שעבודת היצר הרע היא לגרום לאדם לעצבות וייאוש.
לא כתוב שזה המטרה שלו.
הדרך שלו?
לא, כתוב שזה הרגילות שלו, לא כתוב שזה המטרה. יכול להיות שזה כלי, לא כתוב שזה מטרה. יש היום כל מיני פלספים שהם ככה, הם החליטו ככה להבין את זה, זה לא כתוב.
אוקיי, זה צורת מלחמה שלו.
זה צורת המלחמה, אבל זה הכלים, זה לא התכלית.
אוקיי, אוקיי. והצורת מלחמה שלנו...
כן, זה נכון, זה נכון. אבל לא שזה התכלית.
100%. למה זה... מה ההיגיון הרוחני שזה בעצם הלחימה הרוחנית שלנו, המאבק בין העצבות
לשמחה? תסתכל, כשיהיה לך זמן, תסתכל בתורה נ"ו. הוא מתאר שם איזה סוג של מעגל קסמים שלילי, שבן אדם יורד כל פעם במצב רוח שלו, עד שהוא מגיע למוות.
אוקיי.
על בן אדם מת, אפשר בקלות להתגבר. פשוט. האמת שזה רש"י בחומש. רש"י בחומש, ויש עוד, בעוד מקומות. איפה עוד? חז"ל אמרו את זה. כל הדיבורים האלה שהעיקר לא לפחד כלל וכל זה, זה חז"לים בעצם. זה חז"לים וזה... אני לא נזכר עכשיו, אבל רש"י מביא באיזה מקום שהמלכים בזמן הקדום, כשהם היו יוצאים למלחמה, הם היו מפיקים רעשים כדי להפחיד את האויב. כי האויב מפוחד, יותר קל להתגבר עליו. מה המשמעות של אויב מפוחד? אויב מפוחד זה אחד כזה שהוא לא מאמין שהוא יכול לנצח. זה בדיוק העצבות שמדברים עליה. מדבר על בן אדם שעצוב כי הפסיד כסף. מדבר על עצבות של כיוון של הסקופה הנדרסת, יסוד האפר. כולם דורכים עליי, אני אף פעם לא אדרוך עליהם. על זה מדובר. וזה באמת, זה גזר דין מוות. אם בן אדם מגיע לשם, הוא לא יכול להתרומם יותר.
כן, שואל מה הרציונל של אלוקים עשה שזה יהיה המאבק. כשיש לאדם מאבק בין רוח לחומר, אני מבין מה ההיגיון האלוקים מאחורי זה. מה ההיגיון שאלוקים שם את האדם במאבק בין עצבות לשמחה? מה...
יוצר אור ובורא חושך. יוצר אור ובורא את החושך. זה שני דברים שווים במהות שלהם. זאת אומרת, החושך הוא לא יצירה, הוא רק בריאה.
אני לא הבנתי את השאלה שלך. לא הבנתי. אני גם לא מבין על איזה תפיסת עולם זה מבוסס.
מדוע שאלוקים...
אתה מחפש את ההיגיון שעומד מאחורי ההחלטות של האלוקים בעצמו.
למה הוא שם...
לא מקובל עליי, סליחה. לא מקובל עליי. הוא לא מחויב להיגיון שלך.
לא, אוקיי.
אני לא מבין את התפיסה שעליה השאלה עומדת. זאת המציאות. למה זה אני לא יודע. אני גם לא יודע למה הוא שם אותנו במאבק בין רוח לחומר. אתה כן יודע.
אני מבין, אני יכול להבין.
אתה יכול להבין. אפשר גם להפריך את זה בכל מיני טענות. זה פינג פונג שלא נגמר, הדו שיח הזה. זה פילוסופיה. אנחנו לא לומדים פילוסופיה, אנחנו לומדים תורה. בתורה כתוב, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. כתוב שם כפל לשון. כתוב כפל לשון אחד של חיים וטוב, וכפל לשון שני של מוות ורע. המושג של רע זה לעבור על רצון השם. המושג של טוב זה לקיים את רצון השם. לא בגלל שזה רע, השם אמר שזה רע, לא לעשות את זה. בגלל שהוא אמר לא לעשות את זה, לכן זה הפך להיות רע. זה האמונה היהודית. עכשיו, החיים והטוב, החיים והמוות בהקשר הזה, זה השמחה והעצבות. זה זה לא הטוב והרע. לחיות זה לשמוח, ולהיות עצוב זה למות. והתורה מצווה עלינו, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אם אתה רוצה להגיע לטוב, הדרך הוא בחיים. עכשיו, ההתמודדות בין החומר לרוח היא בנויה בדיוק אותו דבר. החומר יחסית לרוח, כך אומר הבעל שם טוב, אתה יכול לראות בעל שם טוב על התורה, על הפסוקים האלה. ראה נתתי לפניך, פרשת ניצבים, הבעל שם טוב אומר, החומר יחסית לרוח זה מוות, זה לא רע, זה מוות לעומת חיים. אז אם בן אדם יש לו, הוא יושב לאכול, או שהוא הולך לקנות בגד, אז הוא צריך לבחור לעשות את זה לשם שמיים, ולא לשם תאוות נפשו, ובזה הוא פוגש את החיים ולא את המוות. אבל כשיש לו כאילו בחירה בין מצווה לעבירה, שם זה לא בחירה בין חיים למוות, וגם לא בחירה בין עצבות לשמחה, אלא בחירה בין רע לטוב, ובחירה אחרת. אבל אם הבן אדם בבחירה הקודמת, שהיא יותר מינורית, הוא בוחר כל הזמן בחומר, במוות, אז הרבה יותר קשה לו כשמגיע לסיטואציה של, וזה כתוב ברבנו יונה, לא צריך ללמוד חסידות בשביל זה. מן היתר יסיתנו לאיסור. זה כתוב בשערי תשובה. עכשיו, מה ההיגיון שעומד מאחורי כל הסיפור הזה? אנחנו לא יודעים. ככה עלה ברצונו התברך. אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. אנחנו אמורים להבין את המנגנון ואיך להתמודד איתו. ואיך לשנות בתוכנו דברים כדי לשמוע בכל השם. להבין למה הוא אמר ככה, הוא ברא את הלמה. אז הוא לא מחויב ללמה שלנו. עכשיו, יכול להיות שפה, אז מה סיכמנו? רק בשביל להגיע לקטע הזה, יש עוד זמן. שמכאן הוא מתחיל לדבר על הצדיק. בעצם המנגן האמיתי זה הצדיק. אנחנו כאילו המלווים שלו. לנו יש את הכלים היותר פשוטים, אבל המנגן באמת שמוצא את הטוב זה הצדיק. והכלים, כלי הנגינה שלו, זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. וודאי, הצדיק מנגן עלינו, הוא מפיק מאיתנו ניגון. יש דוגמה כזאת בסיפורי מעשיות. זוכרים? בסיפור שהבנים שהתחלפו, בסוף הסיפור, הבן מלך האמיתי מקבל מהבן אדם ביער, הוא מקבל מנו כלי, שהוא אומר לו, אם תשים את הכלי הזה על בעל חי, הבעל חי יתחיל לשיר ניגון. זוכרים את הסיפור? יש לפעמים שכן, אני שם משהו על סוס, והסוס מתחיל לנגן. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, ואנחנו בזכות זה, אנחנו אומרים פסוקי דזמרה כל יום, ואנחנו בכלל, אנחנו מחזיקים ביהדות, כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח. אבל יש עבודה של צדיק, שהוא מחדד את הבחירה שלנו, הוא עוזר לנו לשיר את הניגון האמיתי שלנו. אבל והוא צריך לדעת, זה קטע לאדמו"רים, כאילו, הקטע הזה. צריך לדעת איך להתנהג בדבר הזה, לא ללחוץ יותר מדי. אתה לוקח חליל ביד, אם תיתן נשיפה יותר מדי חזקה, מה יצא? כן, אז אותו דבר, אתה לוקח בן אדם ביד, אם אתה לא יודע איך ללכת איתו, אז רק מתקלקל הכל. וזה המנגן, צריך שיהיה יודע הנגן, כנזכר לב. גם צריך שיהיה הכלי בשלימות, קודם כל הוא צריך לדעת לנגן, הוא צריך לדעת למצוא את הניגון המדויק, למצוא את הטון המדויק, שלא יצא, שלא יהיה מזויף. גם צריך שיהיה הכלי בשלימות, כדי שלא תצא כל הרוח המעורב טוב ורע בבת אחת.
שלימות זה יכול להיות שאתה רואה בבן אדם את השלימות שבו, ולא את הסדק, אתה לא מפתח לו איזה סדק, כי סדק מקלקל את הכלי. אם אתה סודק את הבן אדם, נחל הצדיק רואה את הבן אדם כדבר מאוד...
היה פעם, בדור של רבנו, היה פעם יהודי, קראו לו רבי יצחק לייב, יצחק לייב ביידיש זה יצחק אריה. הוא היה יהודי מאוד, הוא היה מצד אחד, היה אדם די פשוט, לא כזה מי יודע מה. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו ועשה דרכו ניסים ונפלאות. היו באים אליו נשים עקרות, הוא היה מברך אותם, הם היו יולדות. הוא היה מסוגל עם המקל שלו לעשות, לגוע באדמה ושייצא מעיין. הוא היה למעלה מהטבע, ואף אחד לא הבין מה קורה שם. והיו צדיקים שמאוד מאוד ביזו אותו והרחיקו אותו. הוא היה כזה, הוא לא היה ראוי למדרגה הזאת, כאילו. זה היה מין, הם הסתכלו על זה כמו על אחד שמתעסק עם דברים לא קשרים. פעם הוא הגיע לרבנו, אז רבנו אמר, מה, הבן אדם כזה שוברים? זה קונץ לשבור? קונץ, אתה יודע מה זה קונץ? חוכמה לשבור, חוכמה לתקן, חוכמה להרים, לא לשבור. אז הוא לקח אותו והתחיל איתו מאלף בית, כמו שאומרים, והכניס אותו לתוך החסידות באמת, לתוך העומק. הוא הגיע בסוף, הוא נהיה בסוף בעל מדרגה גדול. הם ראו בו את הסדק. בטח. אם אתה רואה במישהו את הסדק, אתה לא יכול לנגן עליו. לגביך הוא סדוק. כל אחד מאיתנו הוא גם סדוק והוא גם שלם. תלוי מה אתה רוצה לקבל. אם אתה מסתכל על החלק השלם, אז אתה מקבל את השלם. אם אתה מסתכל על הסדוק, אז בזה אתה תיגע.
על המיתרים שיש עושה.
המיתרים הם מיתרים, אבל התאיבה יכולה להיות צדוקה. ואז המיתרים לא עוזרים שום דבר.
לכן גם החורים של החליל, זה הסדק. אתה מנגן עליהם. אתה יודע שיש סדק חור, אבל אתה יודע לסגור אותו, לפתוח אותו, לסגור אותו. אז יוצא איזה משהו.
ועל כן צריך שיהיה יודע נגן, וגם שיהיה הכלי שמנגנים עליו שלם, כדי שיוכל לברר ולכוון הניגון בשלמות כראוי, שהוא בחינת מה שמברר הרוח טובה, שהוא בחינת שמחה, בחינת רוח נבואה, מן העצבות רוח שהוא רוח רעה כנל. כי כשאין הכלי שלם, לגבינו זה נקרא, אם אתה מסתכל עליו בעין לא טובה, אז אתה לא יכול להניח עליו את הכלי, הוא לא יכול לנגן, אתה לא יכול לנגן איתו. או שאינו יודע נגן ואינו יודע לעלות ולרד בידו, לברר הרוח טובה מן הרוח רעה, עליו נאמר כל רוחו יוציא כסיל. אם בן אדם בעל מעלה, אני לא יודע, מדובר כאן ממש על צדיק, אבל מדובר על בן אדם שהוא מיוחד, ושהוא צריך לתת מרוחו על הקהל. וכשהוא ניגש למישהו, והוא לא יודע איך לרדת אליו, והוא לא יודע איך להעלות אותו, הוא לא מוצא את הדרך אליו, אז הוא מקלקל. זאת אומרת, יכול להיות שלוש קלקולים, בניגון, בנגינה. אחד שהכלי לא שלם, אחד שהבן אדם לא יודע לדייק, אין לו שמיעה טובה. אפילו שהוא יודע את כל הטכניקה, אבל הוא לא יודע, הוא פספס את הבמולים ואת הדיאזים ואת את כל הניואנסים הדקים, הוא מפספס. כי זה נשמע לו אותו דבר. ויש עוד אופן שפשוט טכנית אין לו קורדינציה. הוא לא נוגע, אפילו כשהוא יודע על מה הוא צריך לנגוע, האצבעות שלו לא למדו את המלאכה, והוא לא מספיק להגיע בזמן למקום ששם הוא צריך לנגוע. כל הדברים האלה יכול להיות גם בעבודה הרוחנית. רוצים לתקן מישהו, קודם כל צריך להסתכל עליו כעל דבר שלם, שכרגע המצב שלו הוא זה הכינור הכי טוב בעולם, הוא מונח בתוך הבוץ. אולי צריך לרחוץ אותו, אבל לא יותר מזה. זה דבר אחד. הדבר השני זה טכנית, כאילו לדעת על איזה נקודות ללחוץ אצלו. יש לפעמים שאתה מנסה, אתה מדבר עם בן אדם, אתה רוצה לדבר איתו דיבורים טובים, זה קורה הרבה אצל, בחינוך ילדים קורה הרבה פעמים, שרוצים לעודד את הילד. אומרים לו, אתה יכול, ואז הוא אומר, וואי, אם אני יכול ואני לא מצליח, אז אני סתם גנגסטר. כאילו, מה הוא מקבל? הוא מקבל כל הזמן פידבק שלילי. יש הרבה שאנחנו פשוט לא יודעים באיזה נקודה לנגוע. זה קורה המון. ויש לפעמים שכן יודעים, אבל באופן כללי לא יודעים לרדת לבן אדם, לא יודעים לדבר איתו בגובה העיניים, אז הכל מתבזבז. עכשיו, אותו דבר, אנחנו הרי לא צדיקים, אנחנו לא הולכים לטפל בכל העולם, כל אחד היו שיפקיע את עצמו, אבל יש את אותם דברים גם כשבן אדם עם עצמו. בדיוק אותו, כל המהלך הזה, ככל המשל הזה, יש גם כל בן אדם עם עצמו. אם הוא לא יודע לעלות ולרד, עליו נאמר כל רוחו יוציא כסיל, דיינו שמוציא כל הרוח בבת אחת, ואז בוודאי אין לבני הניגון. כי עיקר נעימת הניגון נעשה על ידי ברור הרוח, שהוא האוויר שמשם הכל, כידוע לחכמי הנגינה, זה כתוב בסוגריים. היינו שעיקר בחינת הניגון על ידי ברור הרוח טובה מן הרוח רעה, וכשיוצא כל הרוח בבת אחת, יוצא כמו שהוא מעורב טוב הרע, ואז אין נבנה הניגון והשמחה ואין נכנע המדמי. בשביל זה צריך זמן. זה בעיה, הבעיה, לא יודע ביוק איך להגיד את זה, אבל... כשבן אדם מתקדם בעבודת השם, התקדמות אמיתית, יש פה גם, מתלווה לזה גם משהו כמותי. מה פירוש, מה זה הדבר הכמותי הזה? זאת אומרת, כמה אחוזים האישיות שלו שקועים בתוך עבודת השם. זה לא רק שהוא עושה עבודה יותר גבוהה. זה ברור? אלא כמה אחוזים מהאישיות שלו הם בתוך זה, וכמה נשאר לו כאילו לדברים אחרים. אם הוא לגמרי בעבודת השם, אז הוא תמיד עובד את השם. כתוב בהלכות דעות ברמב״ם, אפילו מתי שהוא ישן. ככה הוא כותב. תמיד עובד את השם. אם לוקחים בן אדם יותר מדי מהר, ולא נותנים לו, לא נותנים לו להתקדם לפי הקצב שלו, זאת אומרת שלמעשה רוצים שכל אותם חלקים אצלו שעדיין לא התבררו, ועדיין לא נגעו בעבודת השם, שהם גם כן הצטרפו. ואז זה יוצא ניגון בשני קולות, כל אחד אמיתי וכל אחד מזויף. בדרך כלל האוזן שלנו שלנו קולטת בדרך כלל, אנחנו יודעים, אתה מזויף, ככה זה. אבל בשביל זה צריך סבלנות, וגם הבן אדם עם עצמו, ככה אמר רבי נחמן, בן אדם צריך עם עצמו הרבה סבלנות. אין לנו סבלנות, ידוע, צריך סבלנות. מי שבאמת, איך יודעים אם בן אדם, זה אחד מהסימנים, יש כמה סימנים, איך בן אדם יכול לדעת, לא תמיד אפשר לדעת, אבל איך בן אדם יכול לדעת אם הוא עובד את השם באמת לשם שמיים, או שהוא רוצה שכר בגן עדן, או שהוא רוצה כבוד בעולם הזה, או שהוא רוצה פרסומת, או איך הוא יכול לדעת? אחד מהסימנים זה אם יש לו סבלנות או לא. אם אין לו סבלנות, אז הוא רוצה תשלום מהר, הוא רוצה שיתפרסם שמו בכל קצווי הארץ. אז הוא צריך מהיום להתחיל ללמוד 18 שעות ביום. אבל אם הוא אמיתי, אז הוא יודע איפה הוא נמצא, הוא יודע איפה הדבר נמצא, והוא יודע איזה פסיעות הוא צריך לעשות. והוא לא מתפעל, בינתיים לא ידעו ממני. הוא מאחל עצמו שכל החיים לא ידעו ממנו. הוא לא צריך את זה, זה לא משחק אצלו תפקיד. ואותו דבר, יש עוד נקודה, שבן אדם שהוא אמיתי, עבודת השם שלו אמיתית, המלך לא יכול לו. זאת אומרת, אפילו אם הוא נופל, הוא קם וממשיך ללכת באותו דרך. כי הוא הלך בדרך הזאת, כי הדרך הזאת היא אמיתית. אבל בן אדם שהולך בדרך מסוימת, בגלל ששם יש לו יותר פידבק ויותר מחייכים אליו ויותר כל מיני כאלה, אז אם הוא נופל, אז הרי אף אחד לא יחייך אליו. אז למה שהוא ילך בדרך הזאת? זאת אומרת, שני הדברים האלה, אם אפשר להתחזק אחרי נפילות ואם יש סבלנות, הם סימנים שאנחנו בדרך האמיתית. על כל פנים בדרך מה שאמיתית עבורנו. יש הרבה דרכים אמיתיות, אבל מה שנכון עבורי, אם אני שומר על שני הדברים האלה, לפי זה הוא מביא פסוק שאפשר להבין לפי כל מה שלמדנו, כתוב תצא רוחו ישוב לאדמתו, כתוב כל רוחו יוציא כסיל, והוא לומד את הרוחו מכל רוחו יוציא כסיל, הוא לומד לתצא רוחו, שזה גם כן, זה כמו שהבן אדם נותן את כל כולו מתי שהוא עדיין לא כל כולו מכוון, אז ישוב לאדמתו, הוא חוזר למדמה שאינו מבורר, הוא נופל שם. היינו מבחינת המדמה, כשיוצא כל הרוח, אז הוא חוזר ושב אל המדמה, כי לא נכנע המדמה, מאחר שאינו יכול ללקט ולברר הרוח טובה, ויוצא כל הרוח מעורב טוב ורע. זה כשבן אדם עובד את השם בשטחיות. בצורה מוחצנת, בשטחיות, בלי דיוק, בלי הגיעה, בלי להתייגע. אבל כשיש לו בחינת יד הנעל, המלקט ומברר בחינת הרוח טובה מן הרוח רעה, אז מכניע המדמי. וזה עוד פעם, זה נעשה על ידי זה שהוא נזכר בהיסטוריה של עצמו. מה באמת חשוב? איך אנחנו יכולים לדעת מה באמת חשוב? יש דרך אחת לבחון אם זה יהיה אכפת לי בעוד 10 שנים. זה דרך אחת. ויש דרך אחת לבחון אם אני זוכר משהו מלפני 10 שנים. אם אני זוכר משהו מלפני 10 שנים, אם אני מצליח להיזכר, בפרספקטיבה של 10 שנים, אני יכול לדעת אם הדבר הוא היה חשוב או לא. עכשיו אני מבין, אחרי שכבר הכל עבר, וכן הייתי בסדר ולא הייתי בסדר, לא משנה, אבל אחרי שהכל עבר, הסך הכל שלי, אני שמח עם כל דבר טוב שעשיתי. אפילו שאני הגעתי לאן שהגעתי, ואני עומד לפני שוקת שבורה, ושום דבר לא יצא ממני, אבל בכל אופן, כל דבר טוב שעשיתי, זה הכל היה כדאי. עם כל דבר כזה אני שמח, סימן שזה הטוב האמיתי, את זה אני באמת רוצה. ואת כל היתר, עם כל התאוות שמילאתי ועם כל השטויות שעשיתי, אני לא שמח עכשיו. אני רק מצטער עליהם. אז אני, בתחושה שלי, יש לי כבר את התחושה של הטוב הרע האמיתי. לא רק בתור קבלת עול מלכות שמיים, לכתך אחריי במדבר. אם אני מסתכל אחורנית, אני כבר מתוקן יותר מה שאם אני מסתכל על עכשיו. כבר אני מסתכל יותר נכון. איך אמר רבי אלימלך מליז'נסק? הם אמרו שהשם של השטן זה סמך מם א' למד. הם אמרו שזה ראשי תיבות סעודת מצווה אל תעשה. כי בן אדם שעושה סעודת מצווה הוא שמח עם המצווה. אמר רבי אלימלך, מה הלימוד זכות הכי גדול שיכול להיות על יהודי? היהודי הכי פשוט. הוא אף פעם לא עושה סעודת עבירה. אפילו אם הוא לא עושה סעודת מצווה, אבל סעודת עבירה הוא אף פעם לא יעשה. זאת אומרת שאם מקבלים פרספקטיבה, מסתכלים אחורנית, אז אפשר לראות את מה נכון, מה לא נכון. אבל כשיש לו בחינת יד הנעל המלקט ומברר בחינת הרוח טובה מן הרוח רעה, אזי מכניע המדמה, בבחינת וביד הנביאים הדמה כנד, כי עיקר בחינת הנבואה הוא בחינת היד הנעל, שמברר רוח הטובה מן הרוח רעה, ועל ידי זה מכניע המדמה שהוא בחינת רוח רעה מעורב ברוח הטובה כאן. אז זה עצמו ברור, אם הוא חושב לאחורה, ממה אני היום שמח ואת מה אני, על מה הייתי מסכים לוותר, אז נהיה לו ברור. כל זמן שהוא לא חשב ככה, הכל היה לו, כל החוויות שלו באו ביחד, מעורבבות. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה.
תודה רבה.
שמי יעזור שנזכה.